אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום שלום, אתם מאזינים לחיות כיס, אני דנה פרנק. בשלוש השנים האחרונות עסקנו בהמון המון נושאים ודיברנו עם המון בני אדם. לפעמים בשטף הפרקים החדשים יש תחושה שהפרקים הישנים קצת נשכחים. כמו הפרק שלפניכם, פרק 28, ששודר ביולי 2017. הפרק הזה עוסק בנושא שקצת קשה להבין איך הוא כלכלי. בעיה שמשאירה מאחור 50% מהאוכלוסייה במדינות עולם שלישי, כמו נפאל, כמו בורונדי. בואו נעשה ניסוי. משהו מפריע לכם כרגע? צננת מזגנים או גב תפוס, או התכווצויות ברגל או פריחה בגב? תחשבו שהייתם משוכנעים, פשוט בטוחים, שאתם האדם היחיד בעולם שסובל מהתחושה הזאת, ושאסור לאף אחד לדעת שאתם סובלים ממנה, ותגלו חלק אחד קטן מהבעיה הנשית של העולם השלישי. לפני שנתיים צליל אברהם צללה לתוך העולם הזה וחזרה עם תובנות מרתקות. אז בואו להקשיב. בסיום ההזנה, ספרו לנו מה חשבתם בקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס. בשבוע הבא נחזור לשגרה עם פרקים חדשים. ההזנה נעימה.
אני מתארת לעצמי שכולכן מכירות את התנועה הזאת. זה קורה כל פעם שאתן במחזור ואתן נמצאות בעבודה או באיזשהו מקום ציבורי. אתן מוציאות מהכיס טמפון או תחבושת, דוחפות אותה לכיס האחורי וקמות לשירותים. ואז אתן דוחפות אותה שוב לתוך הכיס, עוד קצת, כדי לוודא שהיא לא מציצה החוצה ואף אחד לא רואה. יש עוד כאלה. התחושה הזאת שיש לך דליפה והליכה מהירה לשירותים לוודא שהכל בסדר. הבעלה איומה כשאת מגלה שאין פח בחדר השירותים שאת נמצאת בו. הלחש לחברה בעבודה כשאת נתקעת, יש לך טמפון. כאילו ביקשת ממנה להעתיק במבחן. האימה הנוראית שיש או שיהיה כתם דם על הסמלה שלך. אני בת 30 ורק השנה התחלתי פשוט להחזיק את הטמפון שלי ביד בדרך לשירותים במקום להחביא אותו בתוך השרוול. אפילו שר הכלכלה רך מסיבת עיתונאים לא מזמן והודיע שהוא הולך להוריד את מחירי מוצרי הטואלטיקה. כנראה כי לא היה לו נעים להגיד טמפון. כן, אתם על חיות כיס. כן, זה הפודקאסט של כאן באמת. אני צליל אברהם, וכמו כל אנשים בעולם, אני טיפה מתפדחת כשיש לי מחזור, וזאת לגמרי בעיית עולם ראשון, עד שיוצאים מעולם ראשון. בעולם המערבי יש לנו אמצעים פשוט להעלים את המחזור. אנחנו לוקחות כדור, דוחפות טמפון, הולכות לעבודה, ממשיכות להתנהג כאילו הוא לא קיים. זה לא מפריע לאף אחד. אבל במקומות אחרים בעולם, הבושה הזאת גורמת לבעיה חברתית וכלכלית שמשפיעה על מאות מיליוני בני אדם ועל עשרות מדינות. כי במקומות האלה אי אפשר להעלים את המחזור. אז מה שעושים שם זה פשוט להעלים את הנשים.
יש קסטות בנפאל שבהן בעיקר אסור לבשל אורז, כי אורז הוא דבר קדוש.
זאת מיכל גסנר, היא בת 29 מירושלים, ועד לא מזמן היא עבדה ולפני כן התנדבה בארגון שנקרא תבל בצדק, שעוסק בפיתוח קהילות בנפאל ובבורונדי.
קסטות הממש קיצוניות, אסור לך ללכת לבית ספר, אסור לך לצאת מהבית, אסור לך שום דבר חוץ מלהיות במחזור בימים האלה.
ואמרת גם אסור להיכנס לבית.
נכון.
אז מה עושים? נכנסים לבית?
יש אזורים במערב נפאל שעדיין סוגרים בנות עם העזים או עם הבאפלו בזמן שאין במחזור.
כששמעתי את מיכל אומרת את זה הייתה לי צמרמורת, אבל מה שהיא מתארת הוא לא מקרה קיצוני של קסטה אחת בנפאל. זאת אומרת, חלק עם העזים כן, אבל השאר לא. למרות שזה חלק אינרנטי וביולוגי וטבעי והכרחי ונורמלי שלא יכולים להתקיים בלעדיו חיים, מחזור הוא טבו כמעט בכל מקום בעולם. יש קטע כזה לפעמים בשיחות של בנות, לי לפחות יצא כמה פעמים להיות בשיחות כאלה שאנחנו אומרות אחת לשנייה, מה נשים היו עושות פעם? איך הן היו מסתדרות בלי תחבושות? וזה די מגוחך, כי החברה האנושית התקיימה ככה עשרות אלפי שנים. אבל אי אפשר שלא לחשוב על זה. איך בשם אלוהים, איזושהי אישה על פני האדמה הצליחה לעשות משהו, לעבוד, ללמוד, לגדל ילדים, ללקט אוכל, לשאוב מים מהבאר, כשהיא מדממת 4 ימים בכל חודש. והאמת היא שהשיחות האלה נורא מצחיקות, כי לא צריך לחשוב מה קרה בתקופת התנך כדי לדעת איך נשים חיו לפני שהיו להן אמצעי היגיינה נורמליים. האמת היא שמאות מיליוני נשים חיות ככה עכשיו. מה הן עושות?
So some use toilet paper, some cotton wool, some banana fiber, some...
זו המורה באוגנדה. חלקן משתמשות בנייר טואלט, היא מספרת, חלקן בצמר, בכותנה, בעטיפות של בננות, בעיתונים... המורה הזו מופיעה בווידאו של Think, סטארט-אפ קנדי שנדבר עליו אחר כך. לנערות באוגנדה היא מספרת אין כסף ואין גישה למוצרי היגיינה. הן פשוט מאלתרות עם מה שיש להן. בסרט הזה רואים גם את הנערות עצמן מדברות עליו. יש לי כסף רק לקנות אוכל, אומרת אחת מהן. אין לי כסף גם לקנות פדים. באוגנדה שבה צולמו אנשים האלה מוצרי היגיינה עולים 2-3 דולר בחודש ואפשר לקנות אותם רק בעיר. רוב האוכלוסייה באוגנדה היא כפרית וחיה מפחות משני דולר ליום. במלאווי, במזרח אפריקה, חבילה של תחבושות עולה כמו שכר עבודה של יום שלם. תחשבו שהייתן צריכות להוציא על זה 400 שקל בחודש. ויש מקומות שאין בהן שום מוצרי היגיינה בכלל.
בשלב מסוים נשברתי והייתי קונה בעיר.
מיכל מדברת פה על בוג'ומבורה, עיר הבירה של בורונדי באפריקה, אחת משתי המדינות העניות ביותר בעולם.
היו שני סופרמרקטים של לבנים, שכזה את יכולה למצוא שם, כאילו ברחוב יש כזה אנשים שמוכרים קוקוס ובננות, כזה על הראש שלהם, ואז את נכנסת לשם ויש פתאום מזגן באמצע עיר שאין בחשמל, ויש גבינות, ויש, אני חושבת שהיו תחבושות שמנמנות ו... מגילות כמו חיתול כשחם לך, ואת לא רוצה את זה. זה היה הפתרון הכי זמין בעצם. כי אין.
אין. ובואו נביא רגע לנשים במדינות עולם שלישי, אין גם פתרון אחר. אין איזה תחבושת היגיינית מסורתית שהן הרגות במלאכה שבטית שהן למדו מסבתא ומעבירות אותה מדור לדור. פשוט אין להן כלום. לא מוצרים היגייניים, לא כסף לקנות אותם.
הן משתמשות... בחתיכות בד. בהרבה בתי ספר אין שירותים מופרדים לגברים ונשים, וגם אין מים זורמים. אז זה מאוד מאוד בעייתי ללכת לבית ספר, כשאין לך שום דרך בעצם לנקות את מה, את מה שיש לך, ומאוד חיות תחת הבושה שיראו את הקטם.
עכשיו תחשבו, מה אתן הייתן עושות במקומן? תדמייני שאת בבית, את מתרגנת לעבודה, ואת במחזור. או תדמייני שאת נערה בת 14 במחזור, ואת צריכה לצאת לבית ספר, ואין לך טמפונים בבית, ואין לך תחבושות, ואין טמפונים ותחבושות בעולם בכלל, לא במרחק מאות קילומטרים ממך. ודם מתחיל לטפטף על הירחיים שלך. מה את עושה? את פשוט נשארת בבית. זה המצב המקובל במדינות עולם שלישי, בקהילות כפריות במרכז ובמזרח אפריקה ובמזרח הרחוק. נערה שמקבלת מחזור לא מגיעה לבית ספר.
ופשוט ראיתם אותה נעלמות מהבית ספר או שהן סיפרו לכם?
לא, את פשוט מבינה אם 4 ימים הן לא מגיעות, אז את מבינה למה.
זה בושה נוראית? כאילו המחשבה שאני אלך לבית ספר ויהיה לי דליפה זה בלתי נסבל?
זה בלתי אפשרי. זה שתי תרבויות שלא מדברים בהן על דברים כאלה.
מה שקורה אחר כך הוא תסריט ידוע מראש. נערה לא מגיעה לבית הספר 4 ימים או 5 או שבוע שלם. בהתחלה היא משלימה את החומר, אבל עד שהיא מצליחה להדביק את מה שהפסידה, היא שוב מקבלת מחזור ושוב מפסידה כמה ימים, וככה היא מתחילה לרדת בציונים.
לאט לאט פשוט הן מפסיקות להגיע. כי ברגע שהציונים יורדים, אז המוטיבציה יורדת. גם ככה יש המון לחץ על בנות להישאר בבית לעבוד. כי יש יותר דגש על לתת לבנים משכלה.
אלה המספרים שארגוני סיוע ומכוני מחקר מצביעים עליהם ושפורסמו לידי ארגון אפריצ'קס, שעושה בדיקת עובדות לגבי אפריקה. 40% מהנערות באתיופיה מפסיקות להגיע לבית הספר כשהן מקבלות מחזור, 50% באוגנדה, 20% מהנערות בגאנה, 35% בניג'ר, 25% בבורקינה פאסו, 10% בסיירה ליון, 8% במלאווי.
את נושרת מבית ספר ומה הדבר הבא שקורה?
הדבר הבא שקורה זה שאת עושה ילדים.
מיד.
מיד. אם את נושרת מבית ספר, כאילו אם את לא מראה שיש עתיד כלכלי ושל מימוש עצמי שהוא מאוד מאוד מהיר ונגיש, אז את אז מוותרים לך על זה, ואת ישר צריכה לממש את הייעוד הבא שלך, שזה להביא ילדים, שזה מאוד מאוד לא פשוט שם. במהלך השנתיים שהיינו שם, כמעט כל חודש נפטרה אישה או תינוק במהלך לידה. כאילו מלא נשים מהקבוצות נשים נפטרו, וזה הכל פשוט בגלל החוסר נגישות למערכת בריאות טובה.
אחת הטעויות הנפוצות והידועות כשמדברים על אפריקה היא להתייחס לכל היבשת כאילו היא מדינה אחת. לעבור מאוגנדה למלאווי לבורונדי כאילו זה אותו דבר, כשמפרידים ביניהן אלפי קילומטרים והבדלים עצומים. ואנחנו בכלל התחלנו מנפאל. אז לא, זה לא אותו דבר. בורונדי היא מדינה זעירה וצפופה במזרח אפריקה, והיא אחד המקומות הכי נכשלים בעולם. היא כמעט האחרונה בכל מדד, מדד הפיתוח האנושי, הדירוג העולמי לנפש. תוחלת החיים הממוצעת בה היא 51. התמ"ג לנפש הוא 711 דולר בשנה. יש בה דיקטטורה צבאית, והיא עדיין מלקקת את פצעיה ממלחמת אזרחים איומה, רצח עם בעצם, שהתרחש בין שני השבטים שמרכיבים אותה, ההוטו והטוצי. ממש כמו ברואנדה, רק עם הרבה פחות תשומת לב ציבורית. אוגנדה היא מדינה מפותחת בהרבה. ועדיין, כמעט כל מי שפעל בארגוני סיוע במדינות עולם שלישי, מי שחי באפריקה או שמודע על הבעיות של חיי היום-יום שם, לא משנה באיזו מדינה, מכיר את המצוקה הזו שקיימת באזורים הכפריים בשורה ארוכה של מדינות. הדברים שמיכל מספרת פה רלוונטיים לאוגנדה, לטנזניה, לגאנה ולמדינות אחרות שמנינו קודם. והסיבות שנערות לא מגיעות לבית הספר במקומות האלה, לפי דיווחים שלהן לחוקרים שחקרו את הנושא הזה, הן שלוש. אחת היא פחד מדליפות, השנייה היא כאבים, והשלישית היא בושה. וזה הקטע שממש הפתיע אותי בעבודה על הפרק הזה.
דיברתי עם עובדות שעובדו בנפאל ובבורונדי, ג'וליאט אמרה לי, בצרפתית אנחנו קוראים לזה טאבו. אז אמרתי לה, כן, אני מבינה למה את מתכוונת. בבורונדי זה פשוט טאבו. לא מדברים על גוף האישה, לא מדברים על מחזור. אם חברות שלך סיפרו לך, זה אחלה. אם לא, אז את בעצם צריכה, ברגע הראשון את חושבת שאת חולה, אבל את לא תלכי לרופא, כי את גם לא תגידי לאמא שלך. תשתמשי בבדים עד שמתישהו הנושא אולי יעלה עם מישהו.
אני יכולה רק לדמיין את הבדידות שהנערות האלה חוות. אני נזכרת כשאני שמעת הסיפורים של מיכל, שהייתי בת 12 או 13, וקיבלתי מחזור כשהייתי בביקור של כמה ימים את לסבא וסבתא שלי. במשך יומיים הלתרתי מניירות טואלט בשירותים בבכי, עד שעזתי להגיד שאני צריכה שיקנו לי תחבושות. ולי הייתה אימא שדיברתי איתה על זה, וחברות, ושירותים נקיים, ומים זורמים. המחשבה להתבגר בלי כל זה, לא להיות מסוגלת לספר לאף אחד מה עובר עלייך, היא איומה. מיכל גם מספרת שנערות במקומות האלה חוות כאבי מחזור קשים במיוחד, כי הן לא מבינות מה קורה לגוף שלהן. הן מאמינות שהן חולות, והלחץ מגביר את הכאבים.
אני זוכרת שאני ישבתי במעגל עם קבוצה של בנות, ואמרנו, אוקיי, מי סובלת פעם בחודש מכאבי ראש? ואז הם הרימו ידיים. ומסתכלו אחת על השנייה בהלם. מי סובלת פעם בחודש מכאבי בטן? הם הרימו ידיים. ולאט לאט ככה, כאילו, הרעיון המרכזי היה להראות להן שהן לא לבד, זאת אומרת שהן חוות משהו שהוא טבעי דרך בעצם המפגש ביניהן.
ארגון הסיוע שמיכל עבדה בו, אבל בצדק, הוא חלק מהגל החדש של ארגון הסיוע. כאלה שמבינים שלהגיע לאפריקה ולפזר שם תרומות ומתנדבים ואז ללכת זה בעייתי, ושכדי לשנות באמת צריך לעשות עבודת עומק. מה שהם עושים זה לעזור לקהילות ליצור מבנים כלכליים משלהן, שיהיו יציבים ושימשיכו להתקיים גם אחרי שהמתנדבים ימשיכו לתחנה הבאה בחיים שלהם. פה המטרה היא להגיע לקהילה, לשמוע ממנה מה הבעיות שלה ולפתח ביחד פתרונות שאנשים יוכלו להמשיך לתחזק גם אחרי שהמשלחת תיסה. מיכל והמתנדבות שלה חיפשו פתרון. אפשר להשיג תרומה ענקית מ-Always שיבואו וישפחו הר של תחבושות, אבל אז המסעית אלך והתחבושות איתה ולא יישאר לקהילה שום ידע איך לפתור את הבעיה הזאת. הן חיפשו משהו אחר. אז הנה המדריך לתפירת תחבושות היגייניות בעולם השלישי, כפי שפיתחו מיכל והמתנדבות שלה בבורונדי.
קודם כל לוקחים בדים מקומיים, זאת אומרת חולצות ישנות שלהם או דברים שהן מוצאות, שוטפים את זה ממש טוב, ואז חותכים את זה בצורה של תחבושת כמו שאנחנו מכירות, ותופרים בשכבות. יש שכבה של בד, מעלה שכבה של ניילון, ממש שקית ניילון הכי פשוטה, על זה בד קצת יותר רבה שסופג טוב, על זה עוד שכבה אחת של בד. תופרים את זה ביחד, מחברים טיק-טקים, או אפילו משאירים כזה בצדדים רצועות שאי אפשר לקשור את זה. וואלה.
סופג, עובד?
סופג, עובד. אחלה.
יש לדיפות, יש...
לא, אין.
וזה לא היה קיים לפני?
לא.
כאילו היה צריך שיבואו נשים מערביות...
גם מקומיות.
שאפילו לא יודעות לתפור בעצמן, וילמדו נשים שחיות כבר חיים.
אני חושבת שזה המפגש המעניין דווקא בין אנשים שבאים מחוץ לאנשים מקומיים. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לכפר, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים המון, אנחנו לא יודעים כלום בעצם. הצורך עולה מתוך השטח, ואז היכולת כרגע שלהן לגישה לאינטרנט, של הבנות בקבוצה, היא אפסית. את הידע לאיך לעשות... כי פשוט צריך לפעמים קצת להציט את הדמיון של אנשים שחיים בכפרים, וחיים את אותם רוטינות במשך דורות על גבי דורות.
כי להם, בעצם הן יודעות...
הן יודעות הכל, הן יודעות לתפוע הרבה יותר טוב ממני, הן יודעות בגיל 12 להרים תינוק, על, להניף תינוק על הגב, להרגיע אותו, ללכת איתו, לצאת לעבוד איתו, כאילו הוא שייך לבדודה של בדודה שלה. אנחנו בניתוק מזה, מאוד מאוד גדול, אבל יש לנו את החוש יזמות, גדלנו בתקופה שאנחנו כזה חושבים שאנחנו צריכים כל הזמן ליזום ולהמציא את העולם, אז אני חושבת שהמפגש הזה מייצר דברים שיכולים להיות חיוביים ולאפשר אלטרנטיבות.
מיכל לא הספיקה לתפור תחבושות הרבה זמן. קצת אחרי שהפרויקט יצא לדרך, הייתה בבורונדי הפיכה צבאית וכל המתנדבים הבינלאומיים התפנו. אבל המתנדבות המקומיות המשיכו לתפור, ובנפאל, המדינה שבה התנדבה קודם, המיומנות גם עברה לקהילות אחרות, נשים שמלמדות זו את זו לתפור תחבושות עד היום. ועכשיו, אחרי שדיברנו על מוסר ועל תיקון עולם, בואו נדבר ביזנס.
We sell our products, 100% of our products, in shops and pharmacies, clinics.
אנחנו מוכרים את המוצרים שלנו ואנחנו מתכננים להיות הספק הגדול במדינה. אנחנו רוצים שאפריפאדס תהיה מותג בינלאומי. אשת העסקים מלאת המוטיבציה שאומרת את זה היא סופיה קלאמפ. והסיבה שהסאונד נשמע כל כך רע היא שהיא מדברת בשיחת סקייפ מקמפלה, בירת אוגנדה. סופיה הגיעה לאוגנדה בפעם הראשונה בגיל 25. כמו המתנדבות של מיכל, היא והחבר של הפול היו צעירים קנדים טובי לב, בוגרי קולג', שנסעו לכמה חודשים כדי להתנדב בכפר קטן ומרוחק, לעזור בחינוך ובפיתוח. סופיה מספרת שכשהיא הייתה חדשה באוגנדה, היא ראתה חוקרת מבקשת מנערות לענות על שאלות, ובתמורה מחלקת להן פדים, והיא לא הבינה למה זה הפרס. עד שאחרי כמה חודשים נגמרו לה התחבושות שהביאה לעצמה מקנדה, והיא הייתה צריכה לקנות חדשות. אז היא הבינה טוב מאוד. וכשהנערות בבית הספר בכפר שהתנדבה בו התחילו להיעלם, המעגל נסגר. סופיה ופול ראו איך דבר מוביל לדבר, איך נערה מתחילה להידרדר בציונים ונשארת כיתה, ואז המשפחה כבר לא מוכנה לממן עוד שנה של לימודים עבורה. ומשם זה מדרון חלקלק. אם את נושרת מבית הספר בגיל 13, אומרת סופיה, ההורים שלך יכולים לחתן אותך בגיל 15, כדי שמישהו אחר יפרנס אותך. בגיל 16, את כבר תהיה אימא, ולאורך חייך יוולדו לך בין 5 ל-7 ילדים. כשאין לך השכלה, אומרת סופיה, איך תשלחי את הילדים שלך לבית ספר? איך תעזרי להם בשיעורים אם את לא יודעת קורא וכתוב? איך תקריא את התווית על התרופה שאת צריכה לתת להם אם הם חולים? להיות משכילה או אפילו לדעת קורא וכתוב בשביל אישה באפריקה, זו ההתחלה של השינוי, זה הגיים צ'יינג'ר. סופיה הודיעה למשפחה שלה שהיא לא חוזרת. היא והחבר שלה שמאז הפך לבעלה הקימו סטארט-אפ, חברה שנקראת אפריפאד. מה שאפריפאדס עושה היום דומה למה שמיכל והמתנדבות שלה עשו, אבל בקנה מידה הרבה יותר גדול. יש להם מפעל ובו 200 נשים מקומיות מאוגנדה שתופרות תחבושות רב פעמיות משכבות של בד שאפשר לחבס ביד ולייבש מהר. צוותים שלהם מסתובבים בכפרים באוגנדה, במלאוי ובקניה, ומלמדים נערות על גוף האישה ועל מחזור, ומדריכים אותן איך להשתמש בתחבושת היגיינית. אפריפאדס גם מנסה להטמיע תפיסה רחבה יותר של מה הם צרכים בסיסיים. סופיה מסבירה שגם כשאישה נמלטת ממלחמה ומגיעה למחנה פליטים, היא לא מפסיקה לקבל מחזור. שמוצרי היגיינה נשית נתפסים עדיין משום מה כמותרות, אבל הם מוצר יסוד בסיסי, הכרחי, שחייב להיות נגיש לכל אישה תמיד, גם אם היא במצב חירום וזקוקה לסיוע. תחשבו למשל על משפחה שמקבלת מעמותה סל של מוצרי מזון בסיסיים כתרומה. סביר להניח שלא יהיו שם תחבושות, אבל למה? או נשים חסרות בית, הן זקוקות לתחבושות ולטמפונים כמו לאוכל ולמיטה. מאז שאפריפאדס הוקמה עברו 10 שנים. אתם יכולים לשמוע פה את סופיה מספרת על בנות שהן ראו חוזרות לבית הספר. מרגישות רגועות ובטוחות יותר כשהן הולכות, משתתפות בשיעור במקום לשבת מאחור ולהתבייש. עכשיו הן לא צריכות להסתתר, היא אומרת. עכשיו הן יכולות להיות הכי טובות בכיתה ולהרגיש בטוחות ולא אשמות, ולא להרגיש שהן צריכות להתבייש במשהו. אבל איך אפריפאדס עצמה שרדה 10 שנים? הנה העניין הכי מעניין לגבי החברה הזאת. בניגוד למה שאפשר אולי לצפות, הם לא מחלקים כתרומה אף תחבושת. זה עסק, והם מוכרים את כל המוצרים שלהם. לפעמים הם מוכרים אותם לעמותות, והעמותות האלה תורמות את התחבושות לתלמידות בית ספר או לנשים במחנות פליטים, אבל הם לא נותנים שום דבר בחינם ולא מגייסים תרומות. אז איך אפשר לעשות כסף על האנשים הכי עניים בעולם? ככה.
I'm using the business principle.
בכך שאתה משתמש בעקרונות השוק ובכוחות השוק, אומרת סופיה, אתה יכול לייצר משהו שהוא בר קיימה לטווח ארוך. או במילים אחרות, אם אתה מחלק דברים בחינם, אתה תלוי בתרומות. ואם אתה תלוי בתרומות, יכול להגיע יום שבו התרומים לא מתעניינים בך יותר, או שכבר אין להם כסף. ואז אתה פשוט נסגר. והיום הזה תמיד מגיע. והאמת היא שהוא כבר הגיע. לא כזה מזמן. ב-2008. כשפרץ המשבר הכלכלי העולמי, אנשים בכל העולם התחילו לחשוב מאיפה הם יכולים לחסוך. אתם אולי זוכרים את זה, גם אנשים מהשורה ממעמד הביניים שהייתה להם הוראת קבע של 20 או 50 שקל בחודש לארגון שהם אוהבים, וגם עשירים וטייקונים שתרמו מיליארדים. הנפגעים הראשונים היו העמותות, ארגוני הצדקה והארגונים ללא כוונת רווח.
רואים בכל העולם את הפילנטרופיה בעצם יורדת.
זה בן ונגר.
אז אני בן, אני בשלוש שנים האחרונות מתעסק ביזמות עסקית חברתית.
בן הוא אחד מהרבה אנשים בכל העולם, שמאז הטראומה הזאת של ארגוני הסיוע והצדקה מנסים להטמיע את התפיסה החדשה הזאת. פעם היה מגזר ציבורי, מגזר פרטי ומגזר שלישי, מגזר של עמותות וארגוני סיוע שחיו מתרומות ומתקציבים ממשלתיים שהופרטו. אחרי המשבר הכלכלי קם מגזר רביעי, עסקים חברתיים. עסק לכל דבר, חברה בעם שמרוויחה כסף, אבל המטרה שלה היא גם ליצור שינוי חברתי. העסק החברתי הכי מפורסם בעולם, מספר בן, הוא של מוחמד יונס, הוא מי שבעצם המציא את הז'אנר. ב-2006 יונס הקים בבנגלדש בנק חברתי. הבנק הזה חילק לנשים כפריות עניות בבנגלדש הלוואות מאוד מאוד קטנות. הלוואות לכל דבר, עם ריבית, פשוט עם ריבית קצת יותר נמוכה ממה שהן קיבלו בשוק. התנאי שלו היה שבהלוואות האלה היו צריכות להקים עסקים קטנים, לקחת עבודות יד שהן מכינות או אוכל שהן מבשלות, למכור אותן, להקים איזשהו משהו שיכול להניב הכנסה בת קיימה עבורן ועבור משק הבית שלהן. זו הייתה הצלחה מסחררת. 95% מהאנשים הצליחו להחזיר את ההלוואה. הבנק הזה קיים עד היום והוא עזר בינתיים לשני מיליון איש, ובעצם הוא שינה את התפיסה של סיוע בעולם. היום בן וסופיה ואנשים אחרים שמקימים עסקים חברתיים אומרים דבר פשוט. כשאתה מקים עמותה ומגייס תרומות, אתה נורא טוב ונורא צודק, אבל אתה תלוי בתורמים. ובאותה מידה, כשאתה נותן לאנשים תרומה או צדקה בלי תמורה, אתה הופך אותם תלויים בתרומה שלך. וכשלתורם לא יהיה כסף לתת לך, לא יהיו לך שירותים לתת להם, וכולכם תלכו הביתה. לעומת זאת, אם במקום לחלק תחבושות בחינם, למשל, נעסיק נשים אוגנדיות בתפירת תחבושות, ניתן להן משהו שישאר הרבה אחרי שנלך, מיומנות, כסף, חיסכון קטן, ואת הערך העצמי ותחושת הביטחון שיש לאדם שלא נעזר בצדקה, אלא מצליח לפרנס את עצמו. יותר ויותר עמותות מבינות היום שהן צריכות לפתח לעצמן זרוע כלכלית שתכניס להן כסף. כסף שהן מחליטות מה לעשות איתו, ולא מישהו אחר שמחליט שהוא רוצה לתרום לאיזשהו תחום שמעניין אותו. ככה גם נוצר מבנה עסקי חדש, כשהעמותה היא הבעלים של עסק חברתי. ואז היא יכולה למשוך ממנו את הרווחים שלו, אבל כיוון שהיא עמותה, אסור לה לחלק דיווידנדים והיא חייבת להשתמש בהם לפעילות שלה. בלונדון יש היום בורסה לעסקים חברתיים, ומשקיעים חברתיים יכולים לשים את הכסף שלהם בעסקים שמאמינים שיביאו להם תשואה, אבל גם מייצרים אימפקט חברתי וסביבתי. ובעסק חברתי מוצלח, באמת מסביר בין השינוי, הוא לא יחיד, הוא בתגובת שרשרת.
אם אני עכשיו עסק חברתי שנועד למצוא תעסוקה לנוער בסיכון, אז אני אמדוד את הפעילות שלי לא רק בכמה בני ובנות נוער הצלחתי לשים בעבודה כזאת או אחרת, אלא אני אבדוק גם את האימפקט שמעבר לכך. זאת אומרת, האם כתוצאה מזה שהצלחתי להכניס אותם לשוק התעסוקה, הם גם חלק מהם הצליחו ללמוד אחר כך או לשכור דירה. זה דוגמה לאיך עסק חברתי בעצם מודד את ההצלחה שלו, שלא רק באמצעות ההכנסות שהיו לי כתוצאה מזה שמכרתי שירותים חברתיים.
העולם הזה של עסקים חברתיים הוא גדול ומורכב, והוא צומח מהר מאוד. האמת שהוא ראוי לפרק משלו. אבל זו נקודה טובה לחזור בה למה שקורה באפריקה, לטבל בצדק ולאפריפאדס. כי הנה עוד השלכה כלכלית מעניינת של דבר פשוט כמו תחבושת היגיינית מבד. גם נערה שתופרת לעצמה תחבושת, ובזכותה לא נושרת מבית הספר ורוכשת מקצוע, וגם אישה שעובדת במפעל לתפירת תחבושות, שתיהן מרוויחות כסף. ובשני המקרים, הכסף הזה הוא כסף שהולך לנשים. גם במקרה של מוחמד יונס, כמעט כל האנשים שהבנק החברתי שלו עוזר להם, הן נשים. למה זה חשוב?
גם במקומות שראיתי בנפאל בכפרים, וגם בבורונדי, הגברים או עובדים בשדה או שותים. גברים שם הם לא עוגן.
כדי להבין את זה צריך להבין את מה שנקרא the girl effect. To you a study called the girl effect. The girl effect says that if I'm to give a woman $100 in a developing community and I'm to give a man $100 in the same developing community, 90 of the woman's $100 will go back into her family and the community, whereas only $20 to $35 of the man will go back into his family and the community. מי שמסבירה פה את האפקט הזה ברקע זאת מיקי אגראוול, גם היא יזמית מאוד מפורסמת בתחום ההיגיינה הנשית. ומה שהיא אומרת זה כזה דבר. אם אני אתן לאישה בקהילה מתפתחת $100, ואם אני אתן לגבר בקהילה מתפתחת $100, במקרה של האישה, $90 מתוך ה-100 יושקעו בחזרה במשפחה שלה ובקהילה שלה. במקרה של הגבר, רק $20 עד $25 יושקעו במשפחה ובקהילה שלו. אז מה יעזור לקהילה להתפתח מהר יותר? ברור שאנשים. כשמיליוני נשים לא הולכות לבית ספר כי הן במחזור, הקהילות שהן באות מהן מפסידות מיליארדים שיכולים לחלץ אותן מעוני. זאת מתמטיקה בסיסית. עכשיו תראו את תגובת השרשרת. הסטארט-אפ של מיקי אגראוול, שדוברת בסרטון הזה, Thinks, הוא עסק חברתי במערב, אבל חלק מההכנסות שלו הוא מעביר לאפריפאדס. הם משתמשים ברווחים שלהם כדי לפתוח עוד מפעלים ולייצר עוד תחבושות. הנשים שמשתמשות בתחבושות האלה ושמייצרות אותן מרוויחות כסף. הכסף הזה חוזר לקהילה שלהן ויכול לפתח אותה. הרבה יותר ממסעית עם תרומות או מארגז שמישהו שם ליד הבית והולך. וזה רק סטארט-אפ אחד כזה. יש עוד המון.
זה שינה משהו בחוויה שלך? ביחס שלך למחזור שלך?
כן, כן, זה השפיע על איך שאני מרגישה עם הנשיות שלי באופן כללי. אני חושבת שכאן הרבה ניסיתי להשתלב בחברה גברית, כאילו בצבא וכזה. ניסיתי להיות בת שסבבה איתה.
אין לי חברות בנות.
כן, אין לי חברות בנות. ושם כזה הרגשתי את הכוח של כאילו מה זה להיות קבוצה של נשים שעובדות ממש קשה, שמעיפות ילדים כאילו באוויר ותוך כדי קוצרות אורז, ומה זה תמיכה שהיא נשית, גם אם זה לא כאילו שיח פתוח ורגשי על הגוף שלי ועל איך הייתה הלידה, אלא איזושהי תמיכה שהיא מאוד מאוד עמוקה.
זו הייתה צליל אברהם. האזנתם לחיות כיס. את הפרק הזה ערך רומטיק. תודה לסוהין איטל. כל הפרקים של חיות כיס מינים בכל אפליקציית פודקאסטים ובאתר כאן. תודה שהאזנתם. נחזור בשבוע הבא עם פרקים חדשים.